שלום לכם. שוב אנחנו בתוכנית התינוק, אז היום בערוץ WeAct. מה יותר גרוע מתופעות הלוואי של החיסון? בתוכנית שלוש שאלות מפתח. מה היו באמת סיכוייכם מלכתחילה להידבק בקורונה אם חוסנתם? ומה הסיכויים שלכם להיות עמידים בפני הווריאנטים אם חוסנתם לעומת אלו שלא? מה יקרה לסיכוי חסינות העדר אם יחסנו את הילדים? מה עשוי לקרות ספציפית לכל ילד שיחוסן? מה המומחים בעולם שעד עכשיו צדקו בתחזיותיהם אומרים על הסיכויים שלכם לחלות קשה בקורונה אם חוסנתם? ומה הסיבות לכך? כבר לפני כמה שבועות דווח באמצעי התקשורת שיש ירידה ודעיכה גם בבוסטר, עוד לפני הסיפור התלוש על האוקימרון. הפוליטיקאים והתקשורת מפחידים את הציבור בנוגע לווריאנט מסוכן. איך הוא מסוכן? הם לא יודעים. הוא פשוט יותר מדבק. האם זה לא מה ששמענו על הדלטה? אז יותר חשוב מלהבין מה האוקימרון עושה, ולדעת מפני מה החיסון מגן, מה יעילותו ומהם חסרונותיו. כדי להבין קצת יותר מהתמונה, היום בצינוק נחשוף חלק מהסיבות למצב ההפכפך, שתוכלו להחליט מה הדבר הנכון לעשות. נתחיל עם המחקר שנעשה, מחקר שעבר ביקורת עמיתים בלנצ'ט, אשר חשף את הולכת השולל בנוגע ל-95% יעילות. מהי באמת הפחתת הסיכון העומדת למתחסנים מפני הדבקה וחולים וחולי בקורונה? עוד נשמע את דוקטור פאוצ'י, הפרויקטור של ארצות הברית, בראיון שנתן לניו יורק טיימס בפודקאסט מ-12 בנובמבר, אומר, הם בישראל, הוא מתכוון, רואים ירידה בחסינות לא רק נגד זיהומים, אלא נגד אשפוז, ובמידה מסוימת גם מוות, שמתחיל לערב כעת את כל קבוצות הגיל, זה לא רק 60. בראיון שנתן דוקטור ונדן בוש לאחרונה לדל ביקטרי, הוא הסביר שוב למה רמת החסינות של המחוסנים הולכת ודועכת, בעוד הלא מחוסנים צוברים אימון מול הווריאנטים. תישארו איתנו עד הסוף, הכל בגובה העיניים, למשפחה והחברים, שמן הסתם, אם הם לא מחוברים לערוצי התקשורת הנכונים, אין להם כמעט סיכוי להבין מה מתרחש. הם בסך הכל עשו מה שציפו מהם. אז מה השתבש? נקווה שהתוכנית הזאת תעזור להשלים כמה מהחתיכות החסרות. אנחנו מביאים את הנתונים מהמקורות הכי בדוקים ובלתי תלויים. בבקשה, תעבירו הלאה, תנו למדע סיכוי, שתפו. טוב, אז אנחנו באמת נתחיל עם הסרטון שמספר על המחקר שנעשה, וזה מאמר שעבר ביקורת עמיתים והופיע בלנצ'ט, שזה מגזין מאוד מאוד נחשב, ובוא נראה את הסרטון שקשור אליו, בבקשה.
Reported its vaccine was 94.5% effective.
The so-called 95% efficiency rate touted by the pharmaceutical companies was misleading, to say the least. A peer-reviewed study by The Lancet confirms the vaccine efficiency of 95% reported by the vaccine manufacturers was referring to relative risk reduction rather than absolute risk reduction, as would be standard. Your actual risk of reduction of getting COVID after the vaccine has then been reduced by 1.2% with Moderna, 1.2% with Johnson & Johnson, and by less than 1% with Pfizer. Meaning after you receive the vaccine, on average, you are 99% just as likely to get COVID. This raises three questions. By getting a vaccine, how would you be helping other people? If you have natural immunity, as 50% of the population likely does, why would you still be required to get the vaccine? And if the vaccine doesn't stop the spread, why would you need a vaccine passport? Once you've applied a moment of critical thinking, you'll find anyone advocating these requests is either uninformed, irrational, or has an ulterior motive for suggesting everyone should be vaccinated. Let's summarize this by crunching a few official numbers. The Pfizer NNV is 117, meaning 117 people need to be vaccinated to prevent one COVID case. That's to prevent a COVID case, not a COVID death. Since the median survival rate of the virus itself is 99.86, that means 999 out of 1,000 cases survive. So you would need to prevent 1,000 cases to prevent one death. That means you would need to vaccinate 117,000 people to save one life. By the first half of 2021, about 134 million people in America have been fully vaccinated. So far, 10,355 people have died in the first 6 months of 2021 in the US alone. That means 56 people a day are dying immediately after receiving the vaccine. Due to underreporting, that actual number of deaths is likely significantly higher, and officials and CDC whistleblowers estimate it to be at 51,800. But we'll continue with the officially released numbers. 134 million people vaccinated divided by 10,355 official deaths from the vaccine results in 12,940. This means COVID vaccines kill, at a minimum, one out of every 12,940 people that are vaccinated. So if you vaccinate 117,000 people to save one life, 9.04 people would die from the vaccine. When you average all the age groups, you find that you are 904% more likely to die from the COVID vaccine than for it to save your life. That's bad enough with the official deflated numbers. With a more likely estimate of 51,800 deaths, that means you are 4,520% more likely to die from a COVID vaccine than to be saved by one. And the likelihood of developing a lifelong debilitating disease is even greater.
טוב, אני מקווה שאתם קלטתם את כל הנתונים. אני ממליצה בהחלט לראות שוב ושוב את הסרטון הזה, כי הוא דחוס בהרבה מאוד נתונים שצריך להקל ולהפנים אותם. יש פה כמה אמירות היסטריות לחלוטין, ואני באמת ממליצה לצפות בו לפחות 3 פעמים, וגם להעביר את זה הלאה. אני רוצה לדבר עכשיו על הפרויקטור פאוצ'י. אז רגע, אוקיי, הלך לי פה איזה משהו. טוב, לגבי הפרויקטור פאוצ'י, הוא נתן רעיון ב-12 לנובמבר בניו יורק טיימס, ואני אשים אחר כך בכישורים של התוכנית הזאת, שתוכלו לראות את הרעיון, לשמוע בעצם את הרעיון המלא איתו. אני חתכתי איזשהו קטע מסוים שהוא מדבר, תשימו לב, כבר ב-12 לנובמבר הוא מדבר על דעיכה, אוקיי? חיסונית, ותראו בכמה דברים מדובר, איזה דעיכות ועל מה הוא מדבר, ואלו בעצם נתונים שידועים לו, אבל הם לא מספרים כאן לציבור הרחב, והוא כפי הנראה יודע על מה מדובר. ואחר כך אנחנו נקשר את זה בעוד איזשהו רעיון שנעשה עם הווירולוג ונדן בוש עם דל ביקטרי, וזה די מתחיל להסביר ולחבר את התמונה מה בעצם קורה כאן עם המחוסנים, הלא מחוסנים, ומה יקרה עם יחסנו את הילדים. בואו נתחיל עם מה שדוקטור פאוצ'י, פרויקטור של ארצות הברית. בבקשה.
At 75,000 infections, you know, a day or a 7-day running average, when we're in these conditions that should be much better a year later.
Well, Michael, it's a complicated issue, and there are other factors in play that were not in play mm-hmm. back in the previous spikes and surges.
Like what?
Let me go through a couple of them. First of all, what you have right now is a Delta variant,
right?
Which is really, really a different species here. This variant has an extraordinary capability of spreading from person to person. You have that as a factor, mm-hmm. a formidable enemy that you're dealing with, if you want to get metaphorical about it. Number two, you have about 60 plus million people in the country who are unvaccinated, although they are eligible to be vaccinated. Point number three, we are seeing something that is really interesting, and I'd like to get a little bit more unpacking of it with you in a bit.
Mm-hmm.
And that is, we're starting to see waning immunity against infection and waning immunity in the beginning aspect against hospitalization. And if you look at Israel,
mm-hmm.
which has always been a month to a month and a half ahead of us in the dynamics of the outbreak, in their vaccine response, and in every other element of the outbreak, they are seeing a waning of immunity, not only against infection, but against hospitalizations and to some extent death, which is starting to now involve all age groups. It isn't just the elderly.
זה לא רק הקשישים, אז מה השתנה בעצם? הוא מדבר על דעיכה חיסונית, וכשהוא מדבר על דעיכה חיסונית, הוא בעצם מדבר על האנשים שהתחסנו, אוקיי? זאת אומרת שבקרב האנשים שהתחסנו, הדעיכה החיסונית גורמת לאשפוזים וגם מקרי מוות, ולא רק בקבוצות הגיל של הקשישים. למה הוא הזכיר בעצם לא רק בקבוצות הגיל של הקשישים? מה שמזכיר לנו שהקורונה היא לא מחלה של צעירים. ומה אמרנו? מה אמרנו לפני כמה חודשים? מה המומחים הגדולים הזהירו מפני החיסונים? הם אמרו ככה, שמי שיתחסן יכניס את עצמו בעצם לקבוצת סיכון בפני עצמה. יש איזשהו משהו בחיסון עצמו שמוריד בעצם מהיכולת החיסונית הטבעית. עכשיו, במצב של מגפה, אוקיי? מגפת הדבקה, שהווירוס הוא יחסית חדש ופחות אנשים, הגוף של האנשים מכיר בעצם את הווירוס הזה, אז הוא מדבק, כי יש לו, אין עדיין תאי זיכרון של נוגדנים כנגד הנגיף הזה אצל מרבית האנשים, כי יש בו משהו טיפה שונה, אוקיי? כי קורונה וירוס יש, אוקיי? יש לאנשים איזשהו זיכרון חיסוני, אבל כנראה הנגיף הזה היה, וזה הכל לשיטתם, אוקיי? אני מדברת רק לפי שיטתם, אוקיי? אז לנגיף הזה יש איזשהו יותר דרייב, יש לו יותר מקום להתפשט כאשר אין לכאורה לאנשים נוגדנים נגדו. ואז מערכת החיסון מופעלת, אם אין חיסון, ומתמודדת איתו יפה מאוד. וראינו שהרבה מאוד אנשים צעירים פשוט לא חולים בקורונה, או שסופרים אותם אפילו כמאומתים, מאומתים אסימפטומטיים. זאת אומרת, שהם עברו את המחלה כמעט ללא זה שהם אפילו לא הרגישו אותה, אוקיי? אז הוא מזכיר את זה. זה לא רק בקבוצת הקשישים, ויש סיבה שהוא מזכיר את זה, שזה לא רק בקבוצת הקשישים. כי בהתחלה, רק בקבוצת הקשישים חלו. אז מה זה אומר בעצם על הווירוס הזה? זה היה וירוס לפלף, שהפכתם אותו עכשיו לסוג של קינג קונג. ולמה כל זה קורה? אז זה מה שמביא אותנו לרעיון שדל ביקטרי עשה עם דוקטור ון דן בוש, שדוקטור ון דן בוש לפני כמה חודשים הזהיר מפני זה שהמערכת החיסון יוצרת, בגלל שהם שמו רק את הספייק, אוקיי? שזה חלבון המעטפת של הווירוס, הם שמו בעצם, כי הספייק הוא נותן את בעצם את האפשרות לנגיף לחדור, הוא בעצם כאילו המשהו שהוא מזיק בעצם, כי דרכו הנגיף יכול לחדור לתאים ולהשתכפל. אז הם עשו ב-RNA שלהם בעצם רק את החלבונים שהם המעטפת, אוקיי? שזה הדוקרנים האלו, הספייק. זאת אומרת שאם עכשיו נעשות כל מיני מוטציות, והמוטציות משתנות בעצם בדבר הבסיסי הזה, אז בעצם אין נוגדנים אחרים לגוף, הוא לא מייצר אותם יותר. למה הוא לא מייצר אותם? למה ון דן בוש אומר שהוא לא מייצר אותם? הוא אומר כי המערכת הנוגדנים שנוצרה כתוצאה מהחיסון, מתחרה במערכת החיסון הטבעית. זאת אומרת, היא מרדימה אותה. אז זאת אומרת שיש נוגדנים ספציפיים אך ורק למה שהם הכתיבו. וזה בעצם מוריד את היכולת הטבעי של הגוף להתמודד עם כל מיני וריאנטים. בגלל זה הם נורא נורא היסטריים כשיש כל מיני וריאנטים שזה יפגע. עכשיו, במי זה פוגע יותר? זה פוגע יותר במחוסנים. עכשיו, הלא מחוסנים יכולים לחלות, אבל זה כאילו, בסדר, אז מצאו שהם מאומתים, אז בא וריאנט חדש, אז הם כאילו עוד פעם מוצאים שהם מאומתים, אבל מה זה מאומתים? מאומתים אסימפטומטיים, כי הם עוברים את זה קל. ומי עובר את זה קשה? המחוסנים, וזה באמת ככה. אלא אם כן, אותו בן אדם שהוא לא מחוסן, אוקיי, יעבור את זה קשה, בדיוק כפי שהוא היה עובר קשה אם הוא היה מחוסן. זה באמת מאוד מאוד פשוט להבין את זה. מי שממשיך מה שוון דן וון דן בוש מסביר בסרטון הזה, מי שלא מחוסן וכל פעם נפגש בעוד ועוד וריאנט, בעצם הזיכרון התאי שלו, אוקיי, כל פעם יש לו עוד ועוד נוגדנים שנוצרים, ואז החסינות שלו היא פשוט נבנית. מה שאין לבן אדם לא מה שאין, את היכולת שאין כרגע לבן אדם שחוסן, המערכת חיסון שלו היא כאילו משותקת, אוקיי? המערכת החיסון שלו בעצם, הנוגדנים שנוצרו לו, מתחרים במערכת החיסון שלו. ואז מערכת החיסון שלו, החיילים הראשונים שהיו צריכים לצאת לדרך ולהגן עליו מפני החדירה של הווירוס, הם פשוט הם לא בנמצא, הם מורדמים. אז בואו נראה את הסרטון, בבקשה.
So, I mean, Del, this is not new. People know, people have seen already that before we even started the mass vaccination, the virus was already under tremendous pressure. But this pressure was directed against the spike protein. And it has already shown that the many mutations in the S protein were really driven by immune selection pressure exerted by the population. Now, guess what? We are now coming with a vaccine, the target of which is the spike protein, and the spike protein is the target of the infectiousness. So now if I'm saying I'm exerting immune pressure on top of the pressure that got existed already before the mass vaccination, I'm exerting pressure on the infectiousness of the virus, because that is what S is doing, making the virus infectious. So then, if that is the case, I would expect an explosion of more infectious virus. And that is exactly what we are seeing. So, with all my respect for these people and what they have been doing, but even world-renowned professors are making right now big, big, big mistakes because they are not doing their homework or because they cannot draw from all these different fields, and immunology, and virology, and vaccinology, and evolutionary biology, etc. And if you don't do this, if there is one field that is missing because you think you are a virologist and not an immunologist, and you think, I can explain this from the viewpoint of virology, then you have no right to speak. You have to familiarize yourself with those disciplines if you want to say your word in you know, the analysis of the pandemic and certainly how to tackle it.
Okay.
The vaccinal antibodies, they can also, of course, and neutralize. The problem is that the neutralizing capacity is, of course, not so good because the vaccine that we are using is pretty different, the S protein, from the S protein in the circulating strain. The big advantage of the natural infection, you get immediately the update. You get infected by the most relevant variant that is circulating, so you get immediately that update. And secondarily, it primes in a much more efficient way so that the diversity of variants that it will recognize, that your immune response will recognize, is larger than the one that got induced by the vaccines. So that are the two major advantages, right? Okay. I don't want to make things complicated, but it is somewhere a kind of innate response that is between the purely pre-existing that has no memories, broadly protective and cross-protective, and the one that is the acquired, that is very specific and has memory. You have something in between, and all this is documented. These are kind of like innate antibodies that have already some kind of maturation, not really memory, that are a little bit more narrow in what they recognize. And these people who keep in good shape, etc., they do have this kind of innate, trained immunity. And you will see, and I tell you, and everybody can write this down, the immunity will become, of the unvaccinated, will become better and better thanks to training. They are continuously confronted with the virus. And so what you will see, and you can already see this in the graphs that are published by the Public Health England, in the vaccinees, the efficacy or the number of the infected and diseased people remains more or less the same. But what you see is that in the non-vaccinated, the number of infected people becomes lower and lower. And because the infection diminishes, because what I'm saying, innate immunity, whether it is trained or pre-existing, is sterilizing immunity. So because it gets trained, you get less and less, fewer and fewer infections in the unvaccinated. If you get fewer and fewer infectious, you get, of course, fewer and fewer disease cases. And you see the number of disease cases in the unvaccinated going down. And what will happen is that, and that of course also applies to children, what you will see with the children is that even though we continue the mass vaccination, you will see that their trained immunity, their innate immunity is going to be more and more better and better trained. So guess what? These experts who don't understand anything about the evolutionary dynamics of the pandemics are saying, yes, we have low cases, disease cases for the kids, but we need to vaccinate them because look, we have a tremendous impact on transmission, right? Of course, as these young people get the innate immunity more and more trained, these antibodies now can be less well outcompeted by the short-lived antibodies. And you simply go to the publication of Public Health England. You can see, Del, on the left panel, the vaccinees are the black columns.
Yes.
And the non-vaccinated are the gray columns.
Great.
Okay, the first three columns, it's under 39. You see an effect of the vaccine on infection, Del. Okay?
Yeah.
The vaccinees, there are fewer vaccinees infected
right.
than right. non-vaccinated.
Right.
People under the age of 30 or 40 even, the vaccine has a dramatic effect on the reduction of transmission. Then I would say, wait a minute. If I'm going to wait for like 1 month, then these people, their innate immunity must have gotten trained a lot better because the virus is circulating all the time. And then you look at the graph at the right panel. What happened? So now in the age group, 30 to 39, it's already the unvaccinated that got less infected. And in the other group, 18 to 29, it's more or less the same. There is a little still advantage of the vaccinees. And still in those who are very inexperienced in terms of antigen encounter and maturation of their innate immune system, so the youngest children, there is still a major advantage of being vaccinated. But I tell you, if you're going to look at this column, under the age of 18, you will see in 1 or 2 months from now that also there it will dramatically decrease, and it will maybe even be at the favor or at the advantage of the unvaccinated, because even those young children or young people will now get trained more and more and will be capable, thanks to their trained innate immunity, to have sterilizing immunity and eliminate the virus. If we are now going to vaccinate these people, what we are going to do is that we will take away this capacity of sterilizing immunity. Yeah, we can completely forget about herd immunity. Can you imagine what this means if you are now going to suppress this innate immunity on a permanent basis? Because that is exactly what you will do if you immunize them, if you prime them, right? Secondly, they are a breeding ground for the more infectious. So this is just going to speed up the resistance. And third, when the resistance comes, I mean, these people will have their innate antibodies completely suppressed, and their acquired antibodies through vaccination are completely worthless. Can you imagine what that means for individual health and for population health? This is just going to be a major disaster. And Del, nobody can explain this. I'm explaining you what is happening there. And, you know, nobody cares. Nobody interprets this. This is just, you know, for me, this is unbelievable, unbelievable.
Well, this is probably, I mean, when we watched this FDA meeting, to me, you didn't have to be a rocket scientist or even a virologist to say, that just seems very simplistic and perhaps stupid. When I think this comment was the one that really went wild on social media, and I think really ends up being the grounds for why the FDA appears to have, you know, agreed to authorize the use of this vaccine in children. Take a look at this.
We're never going to learn about how safe the vaccine is unless you start giving it. Yeah, that's just the way it goes.
There it is. We're never going to learn what the vaccine does till we start giving it to all the kids.
Del, let me put it that way. You can talk about many, many things. You can talk about, of course, all the side effects, and that is important. I'm not saying that is not important. And that is, so to say, the safety. Already the fact that they are saying, yeah, well, you know, we use human beings and even children as, you know, experimental animals, but basically to see. But one thing that we do know, and the safety impact, because he's talking about safety, the safety impact will be tremendous and will be of an order of magnitude that is not even comparable to the side effects we are talking about, is driving this virus into resistance, depriving the children from both their innate immunity and their vaccinal protection, and preventing in an irrevocable way the population from ever generating herd immunity. So what we are going to do is, instead of the population exerting selection pressure on the virus, we are going to allow this virus to exert selection pressure on innate immunity of the host. So that means only people who will still have their innate immunity intact have a chance to survive. I cannot talk about figures, but what is clear is that the order of magnitude will be something completely, completely unprecedented. Because again, what I'm saying is, and this is the logic of the science, what we will obtain if we do this, if we continue the mass vaccination, we continue the boost, we don't do anything about the infectious pressure, we immunize all the children. I mean, if that is not going to be a catastrophe, you can put me in jail. I'm very serious about this. Is there any expert who would dare to say this? If I'm wrong with the vaccination of the children, you can put me in jail? Nobody. I do this because I'm convinced, I've done my homework, I've turned this thing upside down from all sides. It is like pieces of a puzzle. of a very complex puzzle that can only match in one single way, if it scientifically makes sense, and then you see all the data, and you know the data go exactly, none of my predictions, of course I cannot say January or February or when is this going to explode in Israel. I know it's going to explode. I know it's going to be very fast. I think before the end of the year even, but I don't know for sure. But this is really, we are giving the virus an opportunity to do a natural selection amongst the human race, those who have innate immunity versus those who have none, right? None left because of what I explained. I know this is very strong. You know me in the meantime. I'm not into sensation. I'm not into the, but you know, I mean, it cannot be. It cannot be that we vaccinate the children. It's impossible. That is our last hope. It's our last hope.
טוב, זה גם כן סרטון שאני ממליצה לראות אותו לפחות פעמיים, אם לא שלוש פעמים, ולעבור אחרי כל הדברים שהוא אומר. הילדים זה באמת התקווה האחרונה ליצור פה איזשהו משהו שהוא יהיה חסינות העדר, שהוא יהיה הבלוק החוסם. אם ראיתם את הסרטון של אורלי וגיא, אז בסרטון הזה אחד מהרופאים אומר שם שהילדים בונים בעצם עומק חיסוני. ומה זה עומק חיסוני? זה פעם ראשונה שלמדתי בעצם מהסרטון הזה. ברגע שהנגיף מגיע לילד שיש לו חסינות, הוא יכול לקטול את הנגיף, אז בעצם ברגע שהוא יוצר הדבקה, הילד כאילו זה מגיע אליו והוא יוצר הדבקה, בגלל שהוא, המערכת החיסון שלו חזקה ומתמודדת עם זה, היא מחלישה את הנגיף. עכשיו, מה קורה אם אתם מחסנים את הילדים? אתם מחזקים את הנגיף. כי אז בעצם הנגיף בדרייב, אוקיי? זה מה שהוא אומר. הנגיף בדרייב. הנגיף ברגע שאין לו איפה ללכת, אין לו איפה להדביק, אז הוא פשוט משנה את עצמו. כמו שאתם יודעים לגבי חיידקים, חיידקים עמידים, על זה הוא מדבר. הוא מדבר שעוד מעט יהיה פה, קודם כל מעבר לזה שהחסינות של המחוסנים הולכת ויורדת עם כל החיסונים שהם מקבלים, כי אין להם שום דרך להתמודד עם הנגיף בעצמם, אז הם לא יוצרים חסינות אמיתית משל עצמם, והם גם לא יכולים, הם לא יוצרים בעצם חסינות כלפי הווריאנטים, אלו שהם שונים, כי הם מקבלים רק דברים מאוד ספציפיים, ואז בא עוד וריאנט, ועכשיו אנחנו גם הבנו שהווריאנטים נוצרים בעצם אצל מדוכאי חיסון, אז לא תוכלו לעצור את זה. לא תוכלו לעצור את הווריאנטים שנוצרים אצל מדוכאי החיסון. הדבר היחידי שיכול לעצור בעצם את ההדבקה הזאת היא חסינות עדר, והחסינות עדר כבר הייתה צריכה להיווצר בעצם מאנשים שאסור היה לכם לחסן אותם, שהם עמידים בפני הווירוס הזה, וזה אנשים צעירים, ללא מחלות רקע. הייתם צריכים להגן על אנשים פחות עמידים, אותם, אולי אפילו לתקופה מסוימת, לשמור עליהם, להכניס לבידוד, לתת להם איזה שהם הוראות לאורך חיים בריאים, לשמור עליהם. ואז בינתיים השאר היו מקבלים חסינות, אבל מנגיף כזה לפלף, הפכתם אותו עכשיו, לא יודעת. תקשיבו למה שהוא אומר. הבן אדם הזה, הוא מתעסק עם חיסונים בעצמו, הוא לא אנטי-וקסר, אי אפשר להגיד עליו שהוא מתנגד לחיסונים. והרבה מאוד כמוהו, הרבה מאוד מומחים כמוהו, יצאו וסיכנו את כל הקריירה שלהם, ומספרים על, על הסכנות של, של החיסון הזה. והם לא מתנגדי חיסונים, זה יצרני, זה הרבה מאוד מהאנשים האלו. הם יצרני חיסונים, הם אנשים, הם וירולוגים, אימונולוגים, הם מתעסקים כל היום בייצור, והוא כן, והוא הבלגי הזה, הוא מתעסק בייצור חיסונים, אני זוכרת את מה שהוא אמר לפני כמה חודשים. אז אני אגיד לכם עוד דבר, למה אני חושבת שזה גם קורה? בנוסף לכל, כן, בנוסף לעוד סיבות. מה שקורה זה שיש פה איזושהי כאילו קונקורנציה, או פרסטיג'ה, אז מי שמאמין בחיסון, בעיניים עצומות, וזה, ולא כל אותם האנשים מבינים על מה הם מדברים, ומי שכן מבין על מה הוא מדבר, והוא בעד החיסון, אז הוא גם יצרן חיסונים, אז הוא כאילו לא רוצה ללכת נגד בעצם האינטרס האישי שלו. ואלו שהם לא בתוך העניינים, והם באים כאילו מאיזשהו תחום שהוא לא כל התחום שמקיף, כמו שאמר ונדן בוש, אתה צריך להבין בכל התחום, לראות את כל התמונה, כדי להבין לאן זה הולך. והוא אומר, פרופסורים שהוא מאוד מכבד אותם ומחשיב, הוא אומר, הם עושים טעות נוראית. המומחים האלו, הוא אומר, גדולי עולם עכשיו כאילו שממליצים והוא רואה כאילו מה קורה באמת בשטח, הוא אומר, אתם פשוט עושים פה טעות נוראית. אז אני מאוד מבקשת שתשתפו את זה, ותשתפו את זה בעיקר להורים, שמי שהצליח להבין, לא כולם יצליחו להבין מה קורה כאן, כי יש פה פערים מאוד גדולים בחומר. אני מקווה שאנשים יצליחו באמת להבין את הקטסטרופה שאנחנו ממש נמצאים בתחילתה כנראה, אוקיי? כי זה די מבהיל מה שהוא אומר, ואני די בטוחה במה שהוא אומר. בינתיים הוא צדק, הוא צדק במה שהוא אמר, ורואים את זה בשטח. זהו. לסיום, איזשהו סרטון ככה, שנותן איזשהו מוזר. סרטון, תבינו, שנעשה עוד בתקופה של שפעת החזירים. תראו מה הם אומרים שם, איזה מין מערכון כזה, אני לא יודעת מי הם החבר'ה, אבל זה סרטון ככה שפותח את הראש וגם מעיד אולי כמה דברים. זה נעשה בשנת 2013, אם אני לא טועה, או סליחה, לפני 13 שנה, עוד ב-2008-2009. תראו כאילו מה החבר'ה האלו אומרים. הם אומרים את זה על שפעת החזירים, וזה נשמע כאילו הם מדברים על הקורונה. זהו, וכאילו זה סרטון שכדאי כדאי לראות אותו, בייחוד בגלל מה שנאמר היום על ידי הפרויקטור. תקשיבו למה שהם אומרים שם. אז ביי בינתיים.
בימים אלה מתנהל דיון האם לחסן את האוכלוסייה בכפייה נגד שפעת החזירים. שלום לכתבנו לענייני הפחדה, עמנואל דרקו.
אל תגידי לי שנבהל.
קצת, כן.
קצת, אה? ואם אני אגיד לך שזה לא היה סתם בו, אלא בו החזירים.
בו החזירים. מה זאת אומרת בו החזירים?
זה אומר שזה לא היה בו רגיל ויומיומי, אלא בו מהסוג שטרם נראה כמותו בארץ.
באמת התחלתי להרגיש קצת אחרת.
מנואל, עשית לי כאב ראש עם השטויות האלה. אהה!
בבקשה, זה מתחיל.
מה מתחיל?
כאב ראש החזירים. זו תופעה שאני נרשמה לראשונה בכפר נידח באלבניה, בליל חושך וסערה. אנשים מתו מזה כמו זבובים. הנה, יש לי פה רשימה.
מה? יש פה רק בן אדם אחד, והוא בן 94 עם דלקת ריאות ודיזנטריה.
טוב, נכון שלפעמים יש גם איזה מחלת רקע או 2 או 3 או 20, כמו למשל ההוא שמת אתמול.
איזו מחלת רקע הייתה לו?
דרס אותו סמיטריילר. אבל עובדה שהייתה לו שפעת. החזירים!
אני רוצה חיסון עכשיו! עכשיו!
אמנואל, יש עוד מגפות שעלינו לדעת עליהן?
עשרות. מאות! מה יעזרו מים נגד נזלת החזירים, חזרת החזירים, פלטפוס החזירים, שפשפת החזירים שכבר נחתו בנתב"ג ומתקרבים אלינו בצעדי ענק?
יש רופא באולפן? רופא! אמנואל, מה אפשר לעשות?
לעזוב הכל, לברוח להרים. הניצולים יתחילו את האנושות מחדש.
ושם נהיה בטוחים?
מגפה לא, אבל לפחות שם ננצל מעליית פני הים בגלל התחממות כדור הארץ.
התחממות! התחממות כדור הארץ!